אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
שר התקשורת השעבר, מגד במילואים, דוקטור יועז הנדל.
אהלן.
מה העניינים?
כיף להתארח שוב, פעם שנייה, אחרי כמה שנים, לא?
כיף לארח אותך, ואני רוצה להגיד לך שאני מצדיע לך. אני לא ראיתי אותך הרבה זמן, אני חושב כמה שנים, לא?
כן, איפשהו במערכת הפוליטית שהיא נשמעת כמו עולם רחוק ומרוחק מהמקום שבו אנחנו נמצאים.
למה אתה לא בפוליטיקה?
כפוליטיקאי, הייתי פוליטיקאי לא משהו, אתה יודע. אז אם המשימה היא להישאר על הגלגל...
פוליטיקאי יגיד את זה על עצמו?
זה מה, צריך להכיר במציאות, צריך להיות עם רגליים על הקרקע. אני מאוד גאה מה שעשיתי כשר תקשורת ומהפכת הסיבים ו... התוצאות הכלכליות, אבל כפוליטיקאי, אני בסוף, שורה תחתונה, כדי לזכות בתמיכה רחבה של הציבור, אתה צריך לעשות, אתה צריך את זה, אתה צריך את התמיכה הזאת כדי להיות על הגלגל מה שקרו. היום אני מסתכל על המערכת הפוליטית, ובעיניי אין מושג תמה יותר מאשר להישאר על הגלגל. הפוליטיקה היא רק כלי. אני היום מסתכל על מדינת ישראל, מי שמוביל את מדינת ישראל, זה אנחנו. אני, תרשה לי להגיד, עם, אלה שבשביעי באוקטובר יצאו מהבית, הלכו להילחם, האזרחים שבאו לתרום מזון, לעזור, הם אלה שהובילו את המדינה, כשהמדינה נעלמה, הרי בשביעי באוקטובר לא הייתה מדינה. כל הצייצנים, אלה שאתה מראיין כאן, אלה שמוציאים סטורים עכשיו וטיק טוק, שהם מעולים בזה, הם חודש נעלמו, היה שקט מוחלט, אף אחד מהם לא פצה פה. מי שקיבל החלטות זה אנשים שהגיעו לשם, אנשים בשטח, והם גם אלה שהובילו את המדינה בעתיד. וכשאני מסתכל על, עליי ברמה האישית, שאני עושה לעצמי תחקיר, אז קודם כל אני מודה לאלוהים כל יום. צריך להגיד שלוש תפילות ביום, שאני לא נמצא במערכת הפוליטית, אלא נמצא במילואים רוב הזמן, ומגן על המדינה ומרגיש שאני בעשייה. קודם כל ברמה האישית. שתיים, אני מסתכל על המערכת הפוליטית והיא די מגילה אותי, כי אני רואה שם אנשים שמתעסקים, ממשיכים להתעסק בתפל, ולא קולטים את גודל השעה ואת האירוע ההיסטורי. שעבר עלינו את המכה הקשה שקיבלנו ואת הגדולה של העם הזאת, הם בנתק מוחלט. ושלוש, אני מבין שצריך בסוף מערכת פוליטית, שכמו שהיא הביאה אותנו לשביעי באוקטובר והיא אחראית לזה, כך גם מערכת פוליטית צריכה להוציא אותנו משם. אז אני לא הפכתי לנער צופים ואני אומר לך, פוליטיקה זה דבר פסול, אבל אני מבין שאם לא תהיה מנהיגות ראויה שתתעסק בביטחון ולא תחרטט על ביטחון, שתתעסק בשיקום הנגב והגליל, יש המון מה לעשות, בהתעצמות צבאית, ובשוויון בנטל, כי בסוף המילואים ניקים, לא החבר'ה בגיל שלי שהתנדבו מחדש, אלא צעירים, קורסים, הם כבר בסבב חמישי. אם לא תהיה עם הניגוד כזאת, אז אנחנו לא נצליח שקם את המדינה. לכן, אני רואה את זה כמשימה, לא את העניין האישי שלי, ואני מעריך, לא מקווה, אני מעריך, או מבין, שמדינת ישראל השתנתה גם ברמה הלאומית, והיום אנשים יש להם הרבה פחות סבלנות, או פחות סבלנות לסכלה של העסקנים הפוליטיים. הם הבינו שזה אולי נשמע כאילו זה הדבר הנכון בעבר, אבל זה לא יכול לעבוד יותר.
טוב, אז מכל מה שאתה אומר, אני מבין שאתה רוצה לשנות. אתה רואה את הכיוון הפוליטי לא כבלתי אפשרי, אבל אתה אומר, הכל תלוי במה אנחנו נראה ומה יגידו הסקרים. כרגע הסקרים נותנים לך די הרבה מחמאות. לפחות בסקר האחרון אתה נמצא מקום טוב.
כן, אבל זה לא הנקודה הזאת. זה נכון, יותר כיף לקבל סקרים טובים מאשר סקרים גרועים. הרי בסוף אני פרשתי מהפוליטיקה כשהיו סקרים גרועים. זה המנוע שאמר, אתה לא מצליח עם הרוח לעבור את אחוז החסימה. ויכולתי לשבת ולהתבחן, להגיד איך זה שבן גביר שלא שרת בצבא והוא 10 מנדטים ואני כל חיי מרגיש שאני עושה ומגן על המולדת, לא עובר את אחוז החסימה. אז בחיינות זה אופציה לא טובה. ופרשתי מפוליטיקה בגלל סקרים, ועכשיו הסקרים טובים, אבל זה לא משנה. האירוע האמיתי הוא האם אנחנו מצליחים לצאת מנקודת השבר הזאת, ומי מסוגל לעשות את זה. ובניתוח המאוד בסיסי שלי, אני לא גאון לפוליטיקה, פשוט הייתי שם כמה שנים, בניתוח הבסיסי שלי, הפוליטיקה בסוף היא אמצעי שיכול לשקם אותנו. יש פה, אבל זה לא רק זה. הרי אנחנו הגענו לשביעי באוקטובר עם כמה קונספציות. אתה מכיר אותן בעל פה, צבא קטן וחכם, והיינו עם קונספציה שצריך להכיל את החמאס, ורק לדבר כאילו אנחנו משמידים את החמאס, אבל במקביל לא לעשות כלום. היינו עם קונספציה שאי אפשר לגייס חרדים, כי הם השותפים הטבעיים, אסור לגעת בהם. ועכשיו הקונספציה הזאת גם נשברה, אין יותר מילואים ניקים. אתה יודע, אי אפשר סבב עשירי ו-11 ו-12, צריך לעשות שינוי פה. והייתה גם קונספציה לגבי הפוליטיקה. זה מקום מגעיל, שיש בו אנשים גרועים, בינוניים, וצריך שקר שם, והם צריכים לשרוד על הגלגל ואיכשהו יהיה בסדר. הקונספציה הזאת גם נשברה, כי כשאתה מתנהל ככה, ואתה מסתכל על הפוליטיקה כאיזה מקום שהוא כולה צריך לתחזק איזה משהו, ואתה בוחר, אתה משקיע בבחירה שלו, של האנשים שם, הרבה פחות ממה שאתה משקיע בבחירה של אישה, של הספר שלה וגבר של המכונאי שלו, כי זה שני תפקידים שאנחנו, אתה יודע, משקיעים בבחירה של האנשים האלה, אז ככה זה נראה. ולכן אני מגיע בעיקר המצב האישי שלי, לא רגע הלאומי, עם פחות סימני קריאה, ואני אומר, יש פה, אנחנו צריכים לבחון כל הנחת מוצא שיש לנו. כל הנחת מוצא. היו לנו הנחות מוצא מוטות, הובילו אותנו לטבח הכי גדול שהיה בעם היהודי מאז השואה, הובילו אותנו למשבר עצום, למחיר כבד מאוד שאנחנו משלמים. אנחנו עדיין משלמים את המחיר הזה, אנשים פה חיים עם כדורים, כי הם מפחדים על החיים של היקרים להם, ויש פה משפחות שקולות, ויש פה גם גדולה גדולה של עם מופלא שאנחנו מגלים אותו, ולכן ראוי שכולנו נזוז מהכיסא, נשים את הקונספציות האלה בצד, ונעשה מה שצריך כדי שהמדינה הזאת תשתקם. זו המשימה.
אתה יודע, אתה מדבר כמו פוליטיקאי, שאוטוטו נכנס לפוליטיקה. אתה ראות, אתה מדבר טוב, אתה נראה טוב, והסקרים אומרים שאתה צריך להיות
אתה
שם.
אתה טועה, דוד, אני מדבר כמו מגד במילואים, שרוב הזמן שלו במילואים, שאומר טועה, שצריך מדבר להוביל אנשים.
זה נכון.
ואני צריך להוביל אנשים, זה הרבה יותר, יש לי עוד
אנשים ששומעים אותך, רואים אותך עכשיו כפוליטיקאי בדרך, ואתה יודע את זה. אני בטוח שבכל רגע שאתה עובר ברחוב, אנשים בונים אליך ומדברים איתך.
מדברים איתי, כן. גם בצבא, אתה יודע, אני מושך אש, אז כל מקום מדברים איתי על פוליטיקה. ואני חייב להגיד לך שלפחות הסיפור שאני מספר לעצמי, עזוב מה אחרים חושבים עליי. הסיפור שאני מספר לעצמי הוא שאני מתעסק במנהיגות, לא בעסקנות פוליטית. יש את הדור שבאמת ראה בפוליטיקה מקצוע נטו, ואתה צריך לדעת לתחמן מכאן ומשם, ולעשות א', ב', ג', וזה אלה הכללים כדי לשרוד על הגלגל, ויש משהו אחר שחייב להשתנות בעקבות המלחמה. אני הכי קשה לי במלחמה הזאת עם אלה שאומרים מה שהיה הוא שיהיה. כי אם מה שהיה הוא שיהיה, אז אנחנו בתקלה איומה. כי קרה משהו, קרה משהו אדיר, קרה לי משהו אישי. אתה יודע, אני שיניתי הרבה מאוד דברים, אני הגעתי למלחמה, והדבר הראשון שהגעתי בתחילת המלחמה, הראתי דרומה והקמתי כוח. הדבר הכי דרמטי שקרה לי, זה שזה בעצם, אני הרגשתי בושה גדולה, שהמדינה שלי, הצבא שלי, זה מה שקרה לו. אני האמנתי במערכות האלה ב-100%, והייתי בטוח שמישהו עוד רגע תופס לי באוזניים ואומר לי, יועז, תגיד, מה אתה עושה כאן? אתה בן 40, אז הייתי 48. אתה בן 48, אתה כבר לא היית, גרענו אותך משירות מילואים 3 שנים לפני כן, חזרת לעשות גיבושים. מה אתה עושה כאן? תעוף מכאן, יש שאנחנו מסודרים. אנחנו, יש פה הכל. ובסוף אתה מגיע לשם, ואתה מבין שאין, אף אחד לא נתן נאום לאומה, אף אוגדונר לא בא לדבר. מי שהגיע למטה, הוא זה שהציל את המצב, וזה המון אזרחים ישראלים, טובים, מילואים ניקים, שחלק מהם הקריבו את חייהם בהחלטה הזאת שלהם, המון אזרחים שבאו לתת אוכל, ולחלק גרביים. זה ההנהגה של מדינת ישראל. הם הובילו את המלחמה, הם הצילו את מדינת ישראל, לא אף אחד בירושלים. ככה אני מתייחס גם למערכת הפוליטית.
יוס, תגיד, אתה לא חלק מהקונספציה? תראה, אתה קצין בכיר בצבא, אתה פוליטיקאי, עשית דברים שהם גם בצד הפוליטי וגם בצד הצבאי. אתה לא חלק מהקונספציה? אני אגיד לך גם למה אני שואל אותך. דיברתי עם קצין בכיר, שאני מכיר אותו עוד מעבר, כן. ואמרתי לו, איך אתם העזתם לפרק את אחד היחידות הכי מובחרות שיש, לא אחת יותר? איך עשיתם את זה? הוא אומר לי, היינו שבועים. אתה לא היית חלק מזה?
אז קודם כל, דרג מגדים הוא לא דרג בכיר כל כך. אני מודה על ה ולפני זה מ"פ, אבל מ"פ זה לא דרג בכיר שמקבל החלטות בצבא. כן, אתה יכול לבוא אליי בטענות, כי הייתי חבר קבינט לפני 4 שנים, ל8 חודשים.
נכון.
אולי 7 חודשים. הייתי 7 חודשים חבר קבינט. וכל ועדת חקירה הממלכתית שתקום, והיא צריכה לקום, צריכה לשאול, תגיד, יועז, איזה שאלות אתה שאלת בקבינט? למה לא שאלת מה עושים עם החמאס? והבדקו אותי. אני במשך שנים רואה את הבעיה הזאת, ואתה שואל אותי בבדק בית עצמי, האם הייתי צריך להפוך יותר שולחנות, להיות פחות קונפורמיסט, חד וחלק. אין שאלה. אגב, אני רוצה שיבדקו את כולם, כולל מי שיושב מולך, וישאלו את השאלות הכי קשות. האימנות הזאת מבדיקה היא באוכרנו. אז אלה מפחדים לקחת אחריות, וביבי מפחד לקחת אחריות, והממשלה הזאת בסוף צריך לבדוק את כולם. הייתה פה קונספציה, אי אפשר להתייחס למציאות הזאת כאילו מה שהיה הוא שיהיה, כי הייתה פה תקלה שעלתה בחיי אדם רבים, והקונספציה הזאת חייבת להיעלם מן העולם. גם עכשיו כשאנחנו מדברים, יש דיונים על הפסקת אש, כן או לא, בואו נה, זה של אתמול. אנחנו, אסור לנו לחזור למצב שבו יש איום על חיי תושבים ישראלים. האסטרטגיה היחידה שעובד באזור הזה זה פחד. מי שירים את הראש בעזה, ומתי שהוא ירים את הראש, יסתכל ויראה את ההשמדה של התשתיות שם, של החמאס, אבל כל התשתיות האזרחיות שהסתירו את החמאס, יבין שבחמישים שנים הקרובות הם לא יתקפו יהודים, הם יפחדו. אני רוצה שהחיזבאללה יפחדו. זה אסטרטגיה אחת, ושתיים, להראות את המחיר. אז קודם כל ביטחון. ושתיים, ואני הולך כאן למעשה החברתי, שתיים, להבין שחלק מהסיבות שתקפו אותנו זה כי האויב זיהה אותנו כחברה מפורקת, מפוצלת, על מה הקיבינימט? על איזה מאבק, על רפורמה משפטית, שאני בעד תיקון מערכת המשפט. אבל מה יריב לוין בסוף, בשורה התחתונה? מה התוצאה של האם הוא הצליח להעביר גפרור מנקודה א' לנקודה ב', האם קיבלו איזו תוצאה אחת, קטנה, תוצר אחד של המהפכה?
הם לא הצליחו, כי ההתנגדות והמאבק,
אבל דוד, אני לא שומע, כי ברחובות... תקשיב, אני עכשיו מפקד בצבא, אם מחר בבוקר מחבל חודר לי למוצב, אז אני אתחיל להגיד, כי השומר היה
לא,
נקור.
לא, אבל אתה צריך לנתח ולהבין לא למה הוא נכנס,
מאמין,
ומה הם הדרכים לבנוע את כניסתו.
דוד, את שאלת אותי מקודם על הפוליטיקה? כן. אמרתי לך, קשלתי?
כן.
כפוליטיקאי לא הצלחתי לגייס מספיק אנשים, לכן לא היה לי תמיכה. אני אומר לך, מי שנכשל, נכשל. לא צריך לחפש תירוצים. הרצפה הקומה, החור באוזון, השמאלנים, השופטים, אלף ואחד סיפורים. בסוף אנחנו צריכים להבין שצריך פה אנשים שיודעים להביא תוצאות. צריך לספק ביטחון לתושבי מדינת ישראל, צריך להשמיד את האויב, לנצח, לא במילים, לא בכובע, total victory, זה לא עושה כלום. צריך באמת להשמיד את החמאס, צריך באמת לוודא שהתשתיות של החיזבאללה מושמדות, ותושבי ישראל יכולים לגור בצפון, כי יש פה אובדן של ערכים ציוניים כשאנחנו מפנים אנשים, מה שלא עשו מאז 1920. צריך לוודא שיודעים לתקן את המערכות הציבוריות. אם בסוף ניהלת מאבק פומבי, נורא גדול, וכולם כתבו על זה בעיתונים, ואתה ריאנת על זה, ולא קרה כלום בסוף, אז לא קרה כלום. אז זה כלום, אז התוצאה שלך היא כלום. ותירוצים לא עובדים. יוז, לא בעולם שלי עכשיו.
יוז, אתה לא עובד בחלל ריק. אתה יודע, הדיבורים עכשיו, שהכעיסו הרבה מאוד אנשים מכל עשיות, ומכל חלקי העם, על דיבורים, על אפשרות להפסקת אש, ואתה קורא את העיתונים, ואתה קורא את הוויינט, וכל המאמרים שנכתבים עכשיו על זה, ומישהו כנראה נסוג בו, כנראה, אני לא יודע, כי ראיתי בהתחלה, בתחילת היום, היום יום חמישי, שמדברים על הפסקת אש, ויש איתותים מסביבת ראש הממשלה, לא יודע אם זה נכון, ועכשיו אני רואה שמכחישים את הכל, לא היה ולא נברא. ארצות הברית, אני כותב על הדברים האלה, ארצות הברית מעולם לא הצליחה לתת לישראל לנצח. מעולם. קח את כל מלחמות העבר, כל מלחמות העבר. בנקודה מסוימת אמרו לנו, תעצרו. כמעט הרסנו את זה, כמעט הרגנו את ההוא, כמעט, 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 כמעט. ההיסטוריה שלנו רצופה בכמעטים. והשאלה היא, האם אנחנו יודעים להתגבר על ההתנגדות האמריקאית, כמו למשל האמברגו שארצות הברית מטילה לישראל על פצצות של טון. שזו דוגמה מצוינת. והאם אנחנו יכולים להתגבר, האם בכוחנו להתגבר על כל אותם לאווים של ארצות הברית ואירופה?
קודם כל יש עוד לקחים מהמלחמה הזאת שיצטרכו להיות ממומשים ביום שאחרי, ולכן צריך גם, זה גם חלק ממנהיגות, כולל לייצר הרבה מאוד מרכיבים, כחול לבן כפי שהיה בעבר, תעשיות ביטחוניות. קודם כל זה לגבי שאלתך ברמה המיקרו-טקטית. ברמה האסטרטגית, אתה צודק שבמשך שנים ארצות הברית לא נתנו, אולי מאז 67, אפילו ב-73 הם עצרו אותנו הרי בכיתור הארמיה, מאז 67...
גם ב-55 עצרו אותנו.
נכון.
56.
56, נכון. אבל אני אומר לך שמעולם גם לא היינו בסכנה קיומית כזאת. גם מלחמת יום הכיפורים, שזה היה אירוע אדיר ומשמעותי, ואנחנו 50 שנה מסתובבים סביב זה, לא היה מציאות כל כך קשה בחברה האזרחית שלנו, בהפתעה כל כך גדולה, אפילו מלחמת יום הכיפורים, לילה לפני, כבר הבינו מה קורה, היה שם מחדל, הייתה שם קונספציה, אבל הדבר לא דומה, ואנחנו נמצאים באירוע הכי קשה שהיה למדינת ישראל, אבל גם ההזדמנות הכי גדולה. לא רק ברמת החברה, כי אני מזכיר לך שבערב שמחת תורה, אנחנו סננו אחד את השני. ביום כיפור היו פה מלחמות דת, הלכו פה מכות בדיזינגוף סנטר על תפילה. ביום כיפור, שמחת תורה, פתאום בבת אחת, בעשר שניות, לכולם נפל האסימון, הכל היה צלול וברור, והבנו מי האויב ומי אנחנו, אנחנו צריכים לקחת את אותה תובנה, שהייתה מאוד בהירה, אם אמרנו שקט מוחלט מבחינת מהפוליטיקאים, כי לא שמעו אותם במשך חודש או חודשיים, וזה היה מעולה. לקחת את הצלילות דעת הזאת, ולראות איך לוקחים את האנרגיה הזאת, ומשקמים איתה את מדינת ישראל. לגבי האמריקאים, הם יש להם את האינטרסים שלהם, ולנו יש את האינטרסים שלנו, ובהקשר הזה אנחנו חייבים לדבוק באינטרסים שלנו, שהבסיסי שבהם הוא לשרוד, ולחיות, ולקדם פה ביטחון, ולכן מותר להתווכח עם ידידים, אנחנו מתווכחים עם הידידה הגדולה הזאת שלנו גם עכשיו, וחובה עלינו שהילד במטולה ובכפר גלעדי ישן בלילה בשקט, גם אם ארצות הברית מבקשת, מציעה, לפעמים דורשת, שאנחנו נפסיק להשמיד את התשתיות של החיזבאללה. אנחנו חייבים להשמיד את התשתיות של החיזבאללה, אלה שמאיימות על מדינת ישראל.
רצועת ביטחון?
אנחנו נצטרך, אחד הפתרונות שאני חושב שהוא סבירים, זה לייצב קו פרימטר כזה שאומר, אנחנו יודעים...
בתוך שטח לבנון.
הפוך למה שקרה בשנה האחרונה. נכון. בשנה האחרונה ייצרנו רצועת ביטחון בשטח ישראל. טעות אסטרטגית אדירה של ממשלת ישראל לפנות יישובים, שנמשכו, אמרנו, פעם אחרונה שפינו זה ב-1920, וגם אז לשבעה חודשים, טעות אסטרטגית אדירה, עכשיו צריך לתקן את זה. והתיקון הוא תחושת ביטחון, והבנה שהחיזבאללה לא נמצא דרומית לליטני.
תצום את העיניים, לא, לא באמת. תחזור אותי בבקשה לשבעה לאוקטובר, איך קיבלת את הידיעה, מה עשית?
קודם כל לא קיבלתי ידיעה מסודרת, אתה יודע, אני אזרח שתכנן טיול לברזיל לחבר, לא טיול אחרי צבא, אבל טיול של משבר אמצע החיים, או קצת אחרי אמצע החיים, ואני יצאתי לריצה בבוקר, זה מה שככה נראית השבת שלי והחג שלי, אני יוצא ריצה בבוקר, ואז הולך לבית כנסת, ותוך כדי הריצה, אני מתחיל לשמוע בומים, שאני אומר, מה זה, יש פה איזה רעידת אדמה, מה קרה פה באזור שלנו, ואני חוזר הביתה, ועוד בומים, ועוד בומים, ואני מבין שזה מדרום, אנחנו אזור ההר, ואני מגיע הביתה, ואני פותח את הטלפון, אני בדרך כלל בלי טלפון בשבתות וחגים, ואני מבין שקורה משהו, ולוקח לי עוד קצת זמן, פתאום מחבלים חודרים, אני מבין שיש חדירת מחבלים, או חדירות של מחבלים, זה עדיין מאורפל מאוד, וכשהדיווחים מתחילים להתרבות, אני מרים טלפון לשייטת, ואומר להם, חבר'ה, איפה שצריך אותי, תגידו, אני עדיין בראש של שר לשעבר, אני אומר, איפה שצריך, תגידו לי, אני אבוא לעזור באגם, אני אבוא, צריכים בעצה טובה, בלהיות רסאפ, מה שאתם צריכים. אני חזרתי למילואים, כשהייתי שר, אז עצרתי את המילואים, לא אני עצרתי, עצרו אותי, זה חלק מהזהות שלי להיות מילואימניק, ואיך שפרשתי מהפוליטיקה, הרמתי טלפון לשייטת, אמרתי, אם תגייסו אותי מחדש, אני אבוא לעשות גיבושים, יהיה מדריך בגיבושים. והתקשרתי, ולא היה לי תפקיד, הייתי לפני זה מפקד יחידה, ולא היה לי תפקיד במערך המילואים באותו שלב, והתקשרתי פעם אחת, אמרו לי, נתקשר אליך, אין בעיה. התקשרתי פעם שנייה, אמרו לי, don't call us וכולי. ובאיזשהו שעב הבנתי שלא קוראים לי, ולא הבנתי עד כמה יש בוקה ומבולקה, וכל הצבא רק בתהליך למידה והבנה, ולקחתי, עליתי על מדים, וירדתי ליחידה אחרת שאני מכיר, התגייסתי דרך הלוטר, ודרך יחידה אחרת שאני הקמתי בעבר, יחידה מיוחדת, ו... חתמתי על נשק וירדתי דרומה. ואז התחלתי בעצם בשבוע הראשון, אני מקבץ, אני מבין את מה שאני מבין, אני מבין שהמדינה לא נמצאת, ואני רואה שכולם מתנגזים לכיוון הקיבוצים, ללחימה בקיבוצים, בטח בתחילת השבוע עדיין יש שרידי מחבלים וחוליות, ואני פוגש חבר'ה מיחידת מרעול, שזה יחידת גששים, אני פוגש את אלישה מידן שנפצע אחרי זה קשה, שאיבד את שתי רגליו, הבן של הרב מידן, ואת רואי מפקד היחידה, והם גם מגיעים מאיזה עולם אחר, לא מוכר של המלחמה, ואני לוקח פיקוד על כמה צוותים כאלה של חבר'ה מהשייטת ומקומות אחרים, ואנחנו יוצאים, מתחילים לייצר משימות של סריקה בשטחים פתוחים. מסביב לקיבוצים, בהתחלה לחפש מחבלים, לאתר מחבלים שנמלטו לכיוון השטחים הפתוחים. אחרי זה שלב השני, אחרי שכבר השטחים פחות או יותר בידינו, עדיין זה אירוע נורא נורא מורכב, וגם בשבוע השני והשלישי עדיין יש חשש ממחבלים, ובטח מכל הזמן מפוצמרים וצלפים מכיוון עזה ובאריזה סג'איה, אני מזכיר. אז אחרי כמה ימים אנחנו מתחילים להביא גופות, בהתחלה מה שקרוב, ואחרי זה בלילות, בגלל שאי אפשר בימים להתקרב לכיוון הגדר, אז בלילות אנחנו אוספים גופות ומביאים אותם כדי לזהות מי שלנו, מה לא שלנו, אמלח, וכשמתחיל שלב התמרון אנחנו מגיעים לחיפוש, נכנסים לתוך עזה, ומתחילים לעשות סריקות לתת קרקע, למנהרות ולפירים. אף אחד מהמקצועות האלה לא היה מקצוע צבאי שלי בעבר, וזה חלק מה... כמוני היו הרבה מאוד מפקדים שנכנסו ותפסו פיקוד, וזה חלק מהיכולת שלנו, המדהימה של העם הזה, לקחת אחריות, להוביל תהליכים, ולהבין שיש פה פער, יכולת אלתור של ישראלים, להבין שיש פה פער ולמלא אותו, כשאין אחרים. ואם אתה שואל אותי ברמת המקרו, דיברנו על זה מקודם, זה בעיניי התופעה של מנהיגות, שהגיע בן אדם, אמר רגע, חסר לחבר'ה אלה גרביים, יאללה, נתקשר לבית כנסת שלי, או לשכונה שלי, או לחבר'ה מהעבודה, חברת הייטק, כל אחד ישים 100 שקל, והנה אנחנו מביאים גרביים. ואחר מגיע, וזה היה מאוד מרגש, פתאום מגיעה קבוצה של צרפתים, ביום השלישי למלחמה, הכל בלגן וזה, אני לא מבין איך הם מגיעים, עושים מסאז'ים. עכשיו, אני לא הלכתי עם 3 ימים קרמי כבר, איזה, לא יודע, 5 שנים לא סחבתי קרמי ואת כל הציוד עליי, זה היה הדבר הכי טוב שקרה לי, 10 דקות מסאז' של את זה, אין לי מושג אפילו, זה הזדמנות להודות להם, אני לא יודע אפילו מאיפה הם הגיעו. פתאום מגיעים איך החבר'ה ומחלקים לך מזון, אני פוגש 2 אלטמניקים, 70 קיבוצניקים, מרתחים לך איזה זחל של טנק, שפרק, הגיע לקיבוץ בערי. אזרחים, על בגדי עבודה כחולים, הכל... אתה יודע, מן העקב ומן הגורן, זה יוזמות פרטיות, ואתה מבין שיש לך עם מטורף ביכולות שלו, ברצון שלו. אף אחד לא הוציא הוראה, לא היה איזה וואטסאפ לאומי, כולם צאו מהבית לעזור, אף אחד לא נתן הנחיה. פשוט אנשים כמו וויז, חוכמת המונים, באו, הבינו שצריך, ירדו, עזרו, וזה נמשך עד היום. עד היום אתה מגיע למילואים, אני יצאתי לא מזמן מעזה עם הגדוד שלי, אתה יוצא החוצה, נשים עומדות מחלקות שניצלים. אתה הולך עוד 2 מטר, מגיע החבוצה עושה על האש. שנה אחרי, עם כל הקושי, עם השחיקה, עם השיח המאוד קשה במדינת ישראל, אתה פוגש משהו מופלא שאין אותו בשום מקום אחר, הפוך לגמרי מתחילת השיחה שלנו על הפוליטיקה הישראלית.
פגשת הרוגים, ראית גופות, היית בלב התופת, חזרת שונה?
אין לי זמן להיות שונה. חזרתי שונה
באישי. אתה שוכר בלילה, משהו אצלך השתנה?
יש רגעים קשים. יש קטעים קשים ברמה האישית, בעיקר למשפחה. הילדים בסוף, אתה יודע, הם חלק מהאירוע. יש לי חבר, שכן, חבר טוב, שכן שגר לידי, סמחת של חטיבת צנחנים במילואים, שהצטלמנו, עשינו סריקות ביחד, אני עשיתי בגזרה שלו עם הכוח שלי. והצטלמנו, כזה עשינו סלפי, יש לנו קבוצת וואטסאפ של במושב, של האזור שלנו במושב, שלחנו עם איזה בדיחה, שלחתי, 10 דקות אחרי זה הבן אדם עולה על מערב, חוטף ירי, פצוע, מורדם, מונשם למשך איזה חודש. אתה יודע, אשתי רואה את זה, הילדים רואים, זה ישר עושה גלי אדווה מטורפים, כולם עוצרים וכועסים עליך, וזה עושה... שבוע, לפני שבועיים נהרג מישהו אחר מהמושב, מ-69 ברפיח, תומי שלום. גם הילדים ישר, לא משנה שמות, כי הם לא יאהבו את זה שאני מזכיר, אבל זה ילד אומר לי, אבא, אני לא רוצה שתלך למילואים הבאים, יש לי עוד רגע, עוד סבב.
כמה לזה... ילדים שלך?
הגדולה בת 17, אחד בן 15, 12 ו-9. אז זה, הם מבינים לגמרי, הם מודעים, הם חלק מה... אתה יודע, הם חיים את האירוע הזה, זה משנה את כולם. אז ברמה אישית בוודאי שיש לזה משקל. יש גם השפעות, אתה יודע, בשלב שבו אספנו גופות, יש לזה הרי ריח נורא נורא קשה. אז בשלב שבו אספנו גופות, הפסקתי להריח. היה לי איזה חודשיים שלא ערכתי כלום. לא הייתי, יש לי חבר שהבאתי אותו להיות קצין אגם, הוא הפסיק לאכול בשר. אז יש לזה תופעות פיזיות ונפשיות. להגיד לך שאני עכשיו... צריך את השלב של העיבוד. אני חושב שבגיל שלי זה פחות, זה משמעותי לחלק מהאנשים. אני מחזיק את זה בסדר. יש הרבה חיילים במילואים ובסדיר שצריכים עזרה, כי הם חוו משהו שהם צריכים עזרה בלהתמודד איתו.
אמר לי מישהו שמקורב אליך, לא עכשיו מזמן, ואנחנו מכירים אנשים משותפים, אמר לי, הוא אדם חכם, הוא פוליטיקאי בינוני, חבר טוב שלך, חכה.
עוד לא אמר גרוע.
חכה, לא, לא אמר גרוע.
אני אומר גרוע.
אתה אמרת, אני אומר, אבל הוא חבר, והייתי יוצא איתו למלחמה, וזה היה הרבה לפני המלחמה. אני יכול להגיד לך גם מה הוא עוד אמר, כי אתה מאוד עניינת אותי בזמנו, היית שר תקשורת שלי, אז באופן טבעי, והוא אמר לי, משפט שמאוד, הוא אמר לי, הוא מראה נוקשות, אבל בפנים הוא ממש לא. זה נכון?
קודם כל זה מחמה, אני מעדיף לצאת, אני בכל בית שתבחן אותי, אני מעדיף להיות במלחמה, מאשר להיות עכשיו בכנסת. בכל, שאני בוחן את עצמי לפני, לפנים, בפומבי, מיקרופון, עם עצמי מול המראה, תמיד, אז בעיניי זה מחמה גדולה, מה שהוא אמר, לא יודע מי זה.
אתה יודע מי זה, אני לא אגיד לך, אבל...
לא משנה, בית
אתה,
אני...
אתה אדם נוקשה?
בית, אני נוקשה
אתה אדם
הרבה
קשה?
מאוד, אני נוקשה הרבה מאוד פעמים, אני נוקשה ב... יש לי אתגר, וזה פוליטיקה, אתה יודע, פוליטיקה, תמיד אומרים עליה שהיא אומנות הפשרה, אז הרבה מאוד פעמים קשה לי להתפשר על משהו שאני התחייבתי אליו, או אני, לצורך העניין, כך, אתה יודע, מה...
קח את גנץ.
הקריירה הפוליטית שלי.
קח את גנץ.
לא, קח, כן, גם הסיפור של המשותפת. אני עמדתי בקיבוץ דליהו, הבטחתי שלא נסתמך על המשותפת, לא לפנים, לא לפנים, לא מבחוץ, לא מבפנים. לא יכלתי לא לעמוד בזה. נקודה. אמרתי, אני יושב לי בראש, לא יכול לא לעמוד בזה. אחרי זה היה את הסיפור עם החרדים. אני חשבתי, עם הטלפונים הקשרים, אני חשבתי שזה מה שצריך לעשות טובת מדינת ישראל ולטובתם. אגב, הם שכנעו אותי, לא, אני לא חי עם טלפונים קשרים. באו נציגים של החרדים, שאחרי זה כמובן הפכו להיות, להגיד דברים אחרים, אבל לא משנה. הם ביקשו ממני, הם הובילו אותי לשם, הם הראו לי את הנתונים, ואני השתכנעתי שזה מה שטוב לחברה הישראלית ולחברה החרדית כדי לשלב אותם, ולכן לא משנה איזה מריבה תהיה עם איזה פוליטיקאי, אז הייתי עם גדעון סער, אני, זה מה שהחלטתי שאני עושה, ולא מעניין אותי עכשיו איזה קומבינה פוליטית תהיה בעתיד, וכמה ולמה. בא אליי מישהו מהבכיר בעסקונה החרדית, שהוא מניע שם, מוציא ומביא, של אגוד אמר לי, תקשיב, אתה תהיה מוחרם, אתה לא תשרוד. אני אומר לך, אני מבטיח, אם זה מה שאתה עושה, אמרתי לו, תעוף מהמשרד, אז אני לא אשרוד. אז מה? ואני נוקשה בהיבטים האלה, ואתה יודע מה? אם כל המטרה, ואני חוזר על זה שוב ושוב, אם כל המטרה בפוליטיקה היא להיות על הגלגל, ולקבל איזה משכורת סבירה, שמנה, כל אחד שיגדיר את זה איך שהוא רוצה, ולהיות בכנסת, אז יכול להיות מטרה של חלק מהאנשים. לי אין שום עניין בזה. אני מסתכל על המערכת הפוליטית, היא בסוף צריכה להוביל את מדינת ישראל לחוף מבטחים. יש זכות גדולה להיות נציג העם היהודי במדינה ריבונית. יש חובה גדולה בתהליך הזה, ויש גם אחריות גדולה. יש כאלה, ואתה רואה אותם עכשיו, אתה רואה את ממשלת ישראל, חלקם, שלא זוכרים שיש גם אחריות עם הדבר הזה. שאתה אחראי על כל דבר שקורה, על הטוב ועל הרע, על הדבש ועל העוקץ. אני מסתכל מתוך בחירה, אני בוחר להתעלם מהמערכת הזאת עכשיו, אני רואה אנשים אחראים מסביבי. במילואים, באזרחות, מספיק לי.
שאלה אחרונה. הזמן אזל. גדעון סער, בנט, ליברמן, אתה פוסל מי מהם... בוא נגיד, לכהן או להיות איתה ביחד?
אני לא פוסל אף אחד, אני לא בעולם של פסילות. אני בעולם של הבנה עמוקה שמדינת ישראל זקוקה.
גם לא את גנץ?
אני לא פוסל אף אחד. באמת, אין לי מישהו שאני אומר לך... וקודם כל זה גם לא... באמת, ברמה האישית, מה, אני פוסל מישהו שהוא עשה משהו למען המדינה בדרך כזאת או אחרת? אין לי פסילה כלפי אף אחד. מה יש לי? יש לי הבנה אחד שמי שאחראי על מה שקרה צריך ללכת הביתה. נקודה, ויבדקו את זה, וצריך ועדת חקירה מלכתית, שתגיד, ויש פה, אתה יודע, זה לא
עושה. אתה יודע שלפי מה שאתה אומר, כולם צריכים ללכת הביתה.
יכול להיות, יכול להיות שוועדת חקירה מלכתית תמצא שכולם, מקטן עד גדול, צריך ללכת הביתה, יכול להיות. אני לא, זה תרחיש מאוד נאיבי, קצת צופיפניקי כזה, לא כולם הרי, לא כל אחד ישב באותו כיסא וקיבל את אותן החלטות. ברור שראש ממשלה זה בחלק העליון, וברור שדרי צבאי זה חשוב, ולא כולם באותה נקודה. אבל זה דבר ראשון, זאת הנחת מוצא ראשונה. דבר שני, שאי אפשר להתנהל עם בינוניות. ומי שחלק מהקונספציה, מי שאמר במו פיו או במעשיו, בואו נתעלם, בואו נחבא שריפות, שזה היה נשמע סביר לפני שנתיים. בואו רק נגלגל את זה הלאה את הבעיה, נגלגל את החמאס הלאה, ננהל את הסיכונים האלה בצורה כזאת או אחרת, יש לו אחריות על מה שקרה. והדבר האחרון שאני יכול להגיד לך, שבסוף יש פה קבוצה גדולה של ישראלים, שהם אנשי עשייה, והם לקחו את המלחמה הזאת, והם מלחמים ומובילים, ומנהיגים את מדינת ישראל בזמן שהדרג הפוליטי מתעסק בשטויות, ומגיע להם אנשים לא בינוניים, אלא מצוינים. למה? כי האתגר לא הולך להצטמצם, הוא הולך לגדול. ואנחנו חייבים, אנחנו חייבים מנהיגות ראויה. מגיע לעם הזה, נקודה.
אני לא יכול שלא להסכים איתך. שר התקשורת השעבר, מג"ד במילואים, דוקטור יועז הנדל, תודה.
תודה לך.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.